טוב, אנחנו בתחילת החלק השני של כוח היוצר שבו, נפתח בהקדמה קצרה על מה מדבר החלק הראשון, כדי שנבין את הקשר בין החלקים. אז כמה מילים על איש ההלכה בכלל. איש ההלכה זה חיבור שמחולק לשני חלקים. החלק המרכזי שבו, הגדול יותר, זה החלק הראשון ששמו השקפת עולמו. אני לא זוכר את הכותרת המלאה, אבל זה ניסיון לתאר, לסרטט את דמותו של הלמדן הליטאי, הבריסקאי אולי אפילו באופן יותר צר ומדויק, להסביר מה דתי בדמות שעוסקת לכאורה במושכלות, שעוסקת בפעילות שביסודה אינטלקטואלית. מי שקרא את החיבור, הרב מתאר שם את שתי הדמויות המנוגדות, איש הדת מול איש הדת, ואיש ההלכה הוא סוג של שילוב של שניהם יחד. בחלק השני הרב עובר לתאר תכונה נוספת שהיא מאוד אופיינית ללמדנים הבריסקאים, וגם היא חשודה בחוסר דתיות, וזה חידושי התורה שלהם. וזה דווקא ביחס לבריסק הדבר הזה בעייתי, בגלל האופי של היצירה הבריסקאית. כן, עצם השם חידושי תורה צריך להבהיל אדם מסורתי. אדם מסורתי לא צריך לחדש, הוא צריך למסור דבר בשם אומרו. אצל בריסק הסיפור של חידושי תורה תופס יותר נופך, כי זה דברים שכבר למדנו אותם פה, זה ממש בקצרה. כי השיא של הפעילות הלימודית היא היכולת של האדם לנסח במושגים שהוא זה שתובע אותם את המהות של התורה, שאילו מילים שלו. אמר את זה בצורה מאוד פשוטה, פרויקט השו"ת לא היה מוצא את המושגים האלה, הם לא כתובים בשום מקום. היום שרב חיים נמצא כבר בפרויקט השו"ת, אולי כן היה מוצא. אבל במובן הזה החידושים האלה הם חידושים שהאדם הוא קובע או תובע מושגים, הוא מגדיר אותם, איפה תורת השם בכל הסיפור הזה. לכן החלק השני של איש ההלכה מוקדש לכוח היוצר שבו, ליצירה האנושית שהיא בתורה שבעל פה, ומה שהרב הולך לטעון בחלק הזה של המסה, שלא רק שזה לגיטימי, אלא שזה שיא הדתיות, וזה משום שהוא בחלק הראשון הוא מתאר את הקדוש ברוך הוא כיוצר, כבורא, והוא מעצים שם מאוד בתיאורים מפליגים את כל עניין היצירה, וממילא מכוח, אם אתה ציודי, האדם המדמה לבורו, אז גם על האדם להיות יוצר, וזה שהוא יוצר הוא מדמה לבורו, זו פעילות דתית. זה החלק הראשון. אז הוא בא בחלק השני והוא רוצה להדגים את הרעיון של היצירה בכל מיני תחומים הלכתיים, המובהק שבהם הוא תשובה. כן, וכך הוא כותב, ההלכה הכניסה את רעיון היצירה בכל תוקפו ועודו למצוות התשובה, ליסוד ההשגחה הנבואה והבחירה. אנחנו לא נעסוק ביסוד ההשגחה הנבואה והבחירה, נסתפק בתשובה, אבל כבר במשפט הזה יש איזשהו חידוש, שכמי שקושר את עולם התשובה עם עולם החטא, ורואה בתשובה טריס בפני העונש, הגנה לפני הייסורים שאמורים לבוא על האדם, מה בין זה לבין יצירה? כן, והוא הולך ומסביר. תשובה על פי השקפת ההלכה היא פעולת יצירה, יצירה עצמית. הפקעת הזיות הפסיכית, פה מילה על העברית של הרב, הרב כותב עברית, אבל הוא לא כותב בעברית מודרנית מקובלת. כן, כשהוא אומר פסיכית הוא מתכוון כמובן פסיכולוגית, כן? יש פה פסיכיאטר, אבל יש איזה צליל לא טוב, יגיד פסיכי, כן? עדיין. כן? זו הכוונה, הפקעת הזהות הפסיכולוגית עם האנוכי שמקודם, ויצירת אנוכי חדש, בעל תודעה חדשה, רוח ולב חדשים, מגמות ושאיפות אחרות, כמיהות והרגות שונות, זוהי תשובה מורכבת מחרטה לעבר וקבלה לאבא. כן, במילים אחרות, מה שהרב פה בא לתאר זה שתשובה עיקר פעולתה, והוא במשכני הנפש האנושית. פעולה היא, תשובה היא בעיקרה, היא תנועה נפשית, פנימית, פסיכולוגית של האדם. זה לא ענייני טריס בפני העונש או כפרה. זה שינוי פנימי שהאדם עצמו יוצר. הוא משתמש פה קצת ברמיזה למושגים מהפילוסופיה של המאה ה-18, כשהוא מדבר על שאלת הפקעת הזהות הפסיכולוגית המנוחית שמקודם, הוא רומז פה על הפילוסופיה של ברקלי, שאולי זה נשמע קצת מוזר. מי שהוא לא פילוסוף, שהוא שומע שאלות פילוסופיות, לפעמים זה נראה לו שהם סתם חופרים בצורה מעצבנת. כן, אבל בהקשר הזה, ברקלי מאוד התלבט בשאלה של מה יוצר רציפות בין האדם של אתמול והאדם של היום. אולי זה לא אותו אדם. במה אנחנו... הוא חשב את זה במישור של האחריות הפלילית. הוא עשה את זה, לא אני. כאילו, מה הופך אותך היום ואותך של אתמול לאותו אדם? לא, נשמע קצת מוזר, אבל התשובה שלו הייתה שמה שיוצר את זה זה הזיכרון. העובדה שזה אותו מוח, זה מה שהופך את זה לאותו אדם. בעצם מה שהגריד אומר כאן במשפט הזה הוא שזה לא עניין של זיכרון, זה עניין של הזדהות. אני יכול לזכור שעשיתי את זה אתמול, השאלה היא לא אם אני זוכר, אלא איך אני מתייחס למעשה. וכאן הטענה היא שעולם התשובה בנוי על העיקרון הזה של השינוי הכיוון של ההזדהות שלי עם המעשה. בהמשך הדברים, אני פשוט לא יודע לאיפה נגיע, אז אני כבר אכניס את זה עכשיו. שמתי לב שעוד שבועיים כבר אין שיעור, זה ליל ראש השנה. כן, נכון, עוד שבועיים. אז אני אגיד זה מהר, fast forward, זה כמה עמודים בהמשך, שם הוא מדבר על כך, לא רק איך אני מתייחס לעבר, אם אני מזדהה עם העבר, ככה אפשר להבין כאן, אם אני מזדהה או לא, אלא עניין יותר עמוק. המעשה נעשה בשעתו, אבל כל מעשה הוא נשתל בתוך רצף של אירועים שחלקם הולידו אותו וחלקם הם התוצאה שלו. והמשמעות של המעשה יכולה להשתנות לפי הרצף של האירועים שאני שותל אותו בתוכו. אני יכול לעשות מעשה רע, והמעשה הרע הזה הוא חטא חמור, ואם מתברר שאותו מעשה לימד אותי לקח ובעקבותיו עשיתי תיקונים, אז הרי שהמעשה הזה למפרע מתברר שהוא חוליה בשרשרת שמוליכה אותי למקום טוב, ולכן הוא בעצמו משנה את המשמעות שלו. כלומר, אני יכול כביכול להגדיר מחדש את העבר. הולך בהמשך להסביר את הפלא הזה, איך עושים דבר כזה. פעם לימדתי את זה באיזו קבוצה ברעננה, והיה שם יהודי שהוא פרופסור למדעי המוח, אז הוא סיפר לי שהיום, זה לפני 3-4 שנים הוא סיפר את זה, אני לא יודע עד איפה התקדמו מאז, שעשו ניסיונות בעלי חיים שאפשר לקחת כל מיני זיכרונות שיש להם ולעשות לו פולושאפ, כזה לעצב אותם מחדש, שזה משהו מאוד דומה למה שהרב מדבר פה. כלומר, אני יכול לקחת מעשה שבשעתו היה רע, ואם אני הופך אותו לחלק מהלמידה שלי, או אם אני בעקבותיו נוהג אחרת, אז המעשה עצמו מקבל פנים אחרת, משמעות אחרת. אני יכול ליצור, כן? אני משנה את הזהות שלי. כן? זה ההקדמה שנותן פה. כן, בבקשה.
אם ייחסת לבסיס הפילוסופי לדבר, וגם למדעי המוח,
כן.
אז אם נביא גם את... קו עכשווי במדעי החברה,
כן.
באנתרופולוגיה או בסוציולינגוויסטיקה וכל מיני כאלה, שבעצם כן טוענים שאדם בכל רגע מסוים מבנה את הזהות שלו באופן פעיל, והאתמול צריך להיות חלק מהיום שלו, אבל הוא בכל עת מבנה מחדש את הסיטואציות בהן הוא נמצא, ולכן מבנה דרך זה את הזהות שלו.
יפה. זה נשמע יותר מדי עכשווי, המאמר הזה. נכתב לפני 70 שנה. אני יכולה גם להוסיף למי שזוכר, כשהיה לנו רק שיעור אחד לפני 9 באב, אז זה נקטע. אז דיברנו על ברגסון, על הפילוסופת הזמן שלו, וגם פה יש בו שימוש בהמשך. שזה היה בדיוק הרעיון של עליזה מעלה פה. שאני יכול את העבר לחוות בהווה, ואז אני משנה את המשמעות שלו.
אבל יש בזה סכנה מאוד גדולה.
נכון.
והחסידות לקחה את זה לקיצוניות, שיש יש לפעמים צורך לחתוק כדי להגיע למדרגה עליונה. ואם אתה אומר שהחטא בנה אותו, אתה בעצם נותן לגיטימציה לחטא.
נכון. את רוצה דוגמה טובה? בעלי תשובה, במיוחד בציבור החרדי. הם האנשים הכי מעניינים שם. חרדי ממוצע, שהוא ילד טוב ירושלים, או אחד ממוצע כמוני שלמד אישי... ילד טוב ירושלים, הוא די משעמם, בסדר, הוא די צפוי, אבל האחד כמו שולי רנד, פה אני אקח אותו כדוגמה, וזה ברור שהאישיות שלו וגם ההשפעה שלו היום הם תולדה גם של השנים שבהם הוא היה בעולמות קצת אחרים, ואז עכשיו בבתי ספר מסוימים שעושים ערב הורים וילדים ככה בסרט ימי תשובה, בדרך כלל את מי מביאים? את הססגוניים האלה, מה יביאו אחד כזה רגיל? ואם מביאים את הססגוניים, מיכל סיפרה לי שכשהייתה מורה באולפנה בנווה קלים, זה סיפור שלפני 15-16 שנה, אז הביאו איזה חוזרת בתשובה מפורסמת, ובסוף ההרצאה כל המאות אמרו, יאללה, בוא נהיה כמוה, בוא נחתה קצת. עכשיו חז"ל כבר ברוח קודשם צפו את זה, האומר החטא והשוב, שזה אחד מהסיבות האפשריות למה שאדם יאמר דבר כזה, אין מספיקים בידו לעשות תשובה.
תתלש לשעבר.
כן, אז, אבל את צודקת. את יודעת איך הליטאים מסבירים את המקום שבעלי תשובה עומדים, הצדיקים גמורים עומדים.
הריח
לא טוב, איך צדיקים לא רוצים להיות איתם. שזה ממש מה שקורה בבני ברק, כן? ממש, פשוטו כמשמעו. כן, הוא רוצה אותם בבית ספר שלי, לא רוצה אותם בבניין שלי, זה ממש, ככה הם חווים את זה, כן? אבל הפירוש שאת נתת, הוא נראה פירוש מצוין, אוקיי?
לא, אני...
הוא נראה הפירוש.
זה מאוד מאוד בעייתי.
נכון. אני אגיד לך יותר מזה, תשובה זה דבר מאוד מאוד מסוכן כמסר, גם מהסיבה שאת אומרת, כי הוא יכול לעודד חטא, וגם ברגע שאנשים מתרגלים או שומעים שאפשר כל דבר לוותר, 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 אז אולי זה כאילו פותח פתח לחטא, לא רק מהסיבות שאת מתארת, ומתוך איזו כמיהה לעוצמתיות רוחנית. לדעתי ההסבר גם, למה הכתב השובה מספיקים על לעשות תשובה? כי אם מישהו רוצה ללכת לתאומות החטא כדי להפיק משם משהו, אז הוא צריך לחתור באמת, נכון? הרי לחתור בכאילו זה לא שווה כלום. אתה צריך באמת להיות בו עניין. לא, באמת, אז אתה איבדת את הדרך לחזור. אבל זה אפילו גם בעיה עם אנשים שהם מרשים לעצמם לחתום מקלות דעת. אחרי זה אני אחזור בתשובה. כלומר, תשובה הוא רעיון הוא מאוד בעייתי. מצד שני, הוא רעיון נדרש. כן, בבקשה, ליזה.
זה בכלל מעלה את בעיית הרלטיביזם. זאת אומרת, כן. בכל יום ויום, אני יכולה לבנות מחדש מי שאני, ולהשתיל את המעשים שלי בתוך הקשר חדש. אז זאת לא חוכמה להיות צדיק גדול, כי היד משתנה, זה מביא טרגט, אז אין... כן. אתה בעצם יכול לצבוע סביב המעשה שלך את, כן. את ההגדרה.
אז אני חוזר, אני לפחות התשובה שאני נותן לעצמי, קודם כל אני מודע לזה שתשובה הוא בעיה, אבל אני חוזר גם למה שתיארתי קודם. זה לא בקלות, זה לא אני מחליט שאני כזה, אני כזה, זה באמת להיות כזה. כאילו, הוא באמת להיות כזה, זה תהליך נפשי מאוד מורכב ולא פשוט. זאת אומרת, זה נראה מאוד כאילו פשטני כלפי חוץ, אבל התהליכים שכאילו שאפשר באמת להגיד שהם מגדירי זהות, זה יסורי נפש, זה באמת דברים מאוד מאוד עמוקים. אני לא חושב שזה קורה בקלות. גם, אני כבר לא יודע מה נספיק פה, אבל בהמשך כאילו הגריד מדבר מפורש, כאילו, כמה זה תובני וכמה זה עבודה פנימית עמוקה. אבל ברור לי שיש ממות של חז"ל שצפו את כל אלה שחושבים שזה בחינם, שזה קל, שזה... כן, בהחלט אני חושב שהם צפו את זה. בסדר, נתקדם את השבוע. פה הגריד מתחיל את הקטע ההלכתי, אני הזכרתי לכם בשבוע שעבר את הקטע ביגרות הגריד. כל העמוד הבא זה קטע הלכתי שכולו כבר נמצא שם ביגרות הגריד, הוא כמעט מעתיק אותו מילה במילה. כמעט. כן, הוא מתחיל כך. כל מצוות עשה, שעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות. וכן בעלי חטאות והשמות, בעת שמביאים קורבנותיהם, על שגגתן או על זדונם, אין מתכפר להם בקורבנם עד שיעשו תשובה והתוודו. וידוי דברים שנאמר והתוודה אשר חטאו עליה. וכן כל מחויבי מיתות בית דין ומחויבי מלכות, אין מתכפר להם מיתתן או בלקיעתן עד שיעשו תשובה והתוודו. וכן החובל בחברו ומזיק במונו אף בשביל שילם לו מה שהוא חייב לו, אינו מתכפר עד שיתוודה וישוב מלעשות כזה לעולם. זה ציטוט מרמב"ם מלכות תשובה פרק א' הלכה א'. עכשיו הוא מסכם אותו. מצד אחד סובר הרמב"ם כי וידוי דברים מעכב, אינו מתכפר עד שיתוודה וישוב, זה מפורש ברמב"ם. מצד שני, אמרה ברייתא, על מנת שאני צדיק אפילו רשע גמור, מקודשת שם ההרהר תשובה ודעתו, שזה דרך אגב, זה ציטוט מהרמב״ם ולא ציטוט מה... זה ציטוט מהגמרא, ואני רוצה להסביר קצת את הסיטואציה. בחור ובחורה יוצאים מדייט, ויש פה מצב לדעתי מאוד לא רצוי לירוסין, אבל זה מה שקרה שם. הבחור שמו יצא לפניו כרשע, אבל הבחורה רוצה להתחתן רק עם הוא צדיק. אז מה הוא אומר לה? הוא מבטיח לה להיות צדיק. כלומר, זה מדובר בסיטואציה של אדם שמבטיח להשתנות בשביל הבת זוג שלו. השתנות בעתיד. תראו מה הגמרא אומרת, למרות שכלפי חוץ הוא רשע גמור, שם ערער תשובה בדעתו, עכשיו, על המקום הוא ערער תשובה, הוא התכוון ברצינות, שהוא באמת, הוא כנראה נורא אוהב אותה, הוא התכוון נורא ברצינות לחזור שהוא יפסיק לעסוק במעשיו. אני יכול רק להגיד שהרמב״ם, צריך להודות לו שהרמב״ם פסק לא שהיא מקודשת, אלא שהיא ספק מקודשת. כי אנחנו לא יודעים מה עבר בליבו. אבל מה אנחנו רואים כאן? שיש כאן אדם שמדי לו שיהרהר תשובה בליבו, בלי שהוא התוודה. אז בצד הרמב״ם שאומר שיש צורך להתוודות וידוי בפה, יש כאן תיאור של תשובה בברייתא, בקידושין, שבו אין לנו וידוי. כן, וכן נפסקה הלכה זו בהלכות אישות, הרי שאין וידוי מעכב ורק הרהור תשובה לבד די. סתירה זו צריכה עיון. אמנם, לפקור הוא בונה שני דינים שמניח שהם מוכרים לחלק מכם, אמנם שני דינים נפרדים ושני יסודות שונים נאמרו בשם תשובה וחלוטה. כן, התשובה בעצם היא שהמקורות לא מדברים על אותו דבר. על מה שהלכות תשובה מדבר צריך וידוי. אבל הגמרא בקידושין לא מדברת בכלל על הנושא של הלכות תשובה. והוא מסביר. כן, יש שני דינים נפרדים, שני יסודות שונים נאמרו בשם תשובה וחלוטה. א', בתור הפקעת חלות שם רשע, ב' בתור כפרה כמו שאר מחפרים, קורבן, יום הכיפורים, איסורים, מיטה וכיוצא בזה. זאת הבחנה קלאסית שבעצם יש בתוכה חפצה וגברה. מצד אחד החטא, כלומר למה יש שני דינים בתשובה? מהסיבה הפשוטה שיש שני תהליכים שמתרחשים כאשר אדם חוטא, ולכן תהליך התיקון צריך לפעול בשני המישורים שהקלקול פועל בהם. הראשון שבהם שצריך לפעול שקורה בחטא זה שהאדם הוא הופך להיות רשע, בגברה הופך להיות רשע, והאדם צריך להתמודד עם אישיותו הפושעת. וב' הוא מדבר פה על כפרה, אפשר להגיד זה סוג של חפצה, יש פגימה במציאות, יש פגם בעולם. כן, אם נלך לדוגמה מאוד בנאלית, אם אדם בחוסר זהירות שובר משהו, אז מצד אחד הוא צריך לטפל בזה שהוא אדם רשלן, ומצד שני צריך להביא מטאטא ולקוט את השברים. שאפשר לדבר גם על לכלוך מטאפיזי בתור מציאות שהיא נפגמת, ובזה עוסקת הכפרה. וכאן הרב מסביר וידוי מעכב בחלות כפרה כתובה במעשה התשובה. כלומר, הרמב״ם בלכות תשובה, מה שאל את עצמו, האם מתכפר לך? האם האבון מתכפר לך? התשובה היא כדי שהוא יתכפר לך, אתה זקוק לוידוי. את זה האמת רואים כבר בתוך הפרשה שהוידוי נמצא, שהרי הוידוי בתורה, המקור לדעת הרמב״ם לכל הלכות תשובה, הוא הוידוי שנמצא בישם גזלות. או בלשון אחרת, אדם חוטא, הוא מתוודא, ועדיין למה הוא זקוק? לקורבן. כנראה שתשובה לבד היא זקוקה לעוד משהו. בסדר, בעקבות החורבן שאין קורבנות, אז גם הם צריכים למצוא תחליף לאותו קורבן. אבל ברעיון היסודי של התורה, בואו נחזור לשם, להגיד לבד שאני מתוודא זה לא מספיק, צריך גם קורבן על חטאים מסוימים, על עבירות מסוימות. ומכאן אני רואה שהכפרה זקוקה למשהו אובייקטיבי. קודם נחזור לדוגמה של קודם, צריך מטאטא, אני לא יכול בידיים. לעומת זאת, במה עסקה הגמרא בקידושין? באיזה שאלה? האם אתה רשע או צדיק? היא עסקה בזהות שלך. וכאן הוא מסביר וידוי מעכב בחלות כפרה כתובה במעשה התשובה, אבל לא בדין הפקעת שם רשע. אם אחד יעבור עליו שיש בו מלכות או קראת או מיטת בית דין ויפסל לעדות, אני רוצה להזכיר מי פסול לעדות לפי לשון התורה. בתורה לא ממש כתוב, אבל בתורה כתוב את חמאס. אבל הרמב״ם מביא על פי עריף, ומיטב ידיעתי הוא הראשון, שכל מי שהוא רשע, שהוא עובר עבירה, שמי שעושה אותה לוקה. למה? כי רשע כתוב בשני המקומות. הוא נפסל לעדות, הרי שמי פסול לעדות? מי שהוא בזהות שלו רשע. ולכן הוא אומר, אם אחד יעבור עליו שיש בו מלכות, או קראת או ביטל בית דין, שהוא נקרא רשע, ויפסל לעדות, אין צורך, כך הוא אומר, לשום קשרותו והכשרו לעדות בוידוי דברים, הוא לא חייב להתוודות, אלא במעשה תשובה גרידא די שיערער תשובה בליבו, התלוי בחרטה וקבלה, כמבואר בברייתא ובהלכות עדות לרבנו, כל מי שנתחייב והרי הם פסולים עד שיוודא שחזרו בהם מדרכן הרע. ממתי חזרת מלווים בריבית? מי שיקראו שטרות האל מעצמם. ממתי חזרת המשחקים בקוביה? מי שישברו את פסיפיסיהם. ממתי חזרת סוחרי שביעית? מי שתגיע שביעית ויבדקו. מה לא מוזכר כאן בכלל? שיתוודו. וזאת למה? כי הוידוי נוגע לכפרה, וכשאני בא להכשיר אדם לעדות, מה מעניין אותי? האם הוא אוחז באותם מעשים? האם הוא באישיות רשע או לא? ולכן אם הוא נטש את הדרך הזאת, הרי כן, הוא שיבר את הפסיפסים שלו, הרי שאז אפשר להגיד שהוא כבר לא רשע. אבל למטה בהערה הוא מציין לסתירה ברמב״ם בהערה 110, האם הוא חייב ללקוט או האם מספיק שהוא יחזור בתשובה. אבל בכל מקרה וידוי לא מוזכר, ולרב היה ברור, רואים את זה פה כהנחה סמויה, שאין צורך בוידוי בשביל להכשיר אדם רשע לעדות. הוא בעל התשובה, כשהוא חוזר לקטע הזה, הוא מוסיף דבר שלא נמצא פה, וזה לפי רבי, שיום הכיפורים מחפר בלי תשובה. האם מישהו מעלה על דעתו שאחרי יום כיפור כל הרשעים האלה שיום כיפור חיפר עליהם הם עכשיו קשרים לעדות? אז הוא שם אומר חד וחלק, ברור לו שלא, שעדיין ממשיכים להיות פסולים לעדות. כי רבי שאמר שיום הכיפורים מחפר בלא תשובה, הוא מחפר את הכפרה על החטא, אבל הוא לא משנה את האישיות של האדם, הוא ממשיך להיות רשע. כן, והוא מסיים כאן, אני חוזר, אני מסיים, אין הכשר העד כרוך בוידוי דברים, כי הלא הפקעת שם רשע אינה קשורה כלל עם מושג כפרה וחלוטה, אלא עם מעשה התשובה עצמו, חרטה וקבלה. ועצם התשובה אינו זקוק לוידוי דברים. רק החלק השני של התשובה, שמכוון כלפי הכפרה, תלוי בוידוי דברים. שכן קרא התורה כפרה דברים לוידוי. כל תעודתו של הוידוי מוגבל בתחום התשובה המחפרת, ואינו חודר לרשות התשובה המפקיעה שם רשע. עד כאן הצבא היסודית של הדברים. כל זה נמצא גם בקטע באיגרות הגריד, רק ששם יש קטע נוסף שהוא בחר לא להביא פה, והקטע הזה אני אומר לכם הוא קטע שמסבך את העניינים. אתם מכירים אולי מבנה קלאסי של רב חיים? יש שלושה קטעים, קטע קצר מאוד בהתחלה זה הקושיה, קטע השני הוא קצת יותר ארוך הוא היסוד, הקטע השלישי הענק זה ההסתבכות. ככה זה בדרך כלל עובד, היה לו איזה רעיון טוב, איזה יסוד, אבל אחרי זה כשהוא מתחיל לסדר את כל הפרטים בתוך הגמרות וזה, הרבה פעמים מסתבך. משהו מעין זה קרה לגריד שם, הוא צד אחד, פה הוא בונה רעיון, אתם רואים אותו, שוידוי פועל באיזה מישור של כפרה, הוא לא צריך את הוידוי בשביל התשובה הפנימית. בעצם תשובה אצלו בלי מילים, בלי וידוי, הוא בעצם משהו נפשי פנימי שקורה בתוך האדם בלי שום ביטוי חיצוני, לא צריך שום דבר. העניין הוא שבאותו קטע הוא מוסיף עוד חלק, ששם הוא מצביע על ההבדלים בנוסח הוידוי שיש ברמב״ם מצד אחד, שמדבר על חרטה, על עזיבת החטא, קבלה לאבא, שבעצם הוידוי הזה מבטא תהליך נפשי של תשובה, והוא משווה אותו, מנגיד אותו ליתר דיוק עם וידויים אחרים, כדוגמת הוידוי של הכהן הגדול ביום הכיפורים, שהוא לא כולל את הרכיבים האלו. מה אומר הכהן הגדול? חטאו אבו פשעו עמך בית ישראל, אנא ושם כפר נא לחטאים, לעוונות ולפשעים. הוא לא מתחרט, הוא לא וגם ההסבר פשוט, כהן גדול לא יכול לחזור בתשובה בשבילי, כהן הגדול יכול לבקש עבורי כפרה. אבל שם הרב הולך ובונה רעיון שיש וידוי שנועד רק לחפר, והוא לא חייב לבטא את תהליכי התשובה, אבל כן יש וידוי שמבטא באמצעות מילים את התנועה הנפשית הפנימית. ואז מה מתברר? שצריך כנראה גם וידוי. הוא אפילו מסביר שם בחצי משפט למה זה, והאמת היא זה המקום הראשון אני חושב בכל כתביו שמתחיל להיות גרעין של אחד הרעיונות המרכזיים שלו, וזה שהרב, אתם שמעת את זה מניח כבר ממני, על החובות האיברים מול חובות הלבבות, שהרב רצה לייצור קטגוריה שלישית, שיש מצוות שמעשה המצווה הוא חובות האיברים, קיום המצווה הוא קיום שבלב. וכשהוא בא להסביר כאילו מה מהות הקטגוריה, כמו תפילה למשל, עיקר התפילה הוא התחושה שאתה עומד לפני המלך, אבל צריך באמצעות מילים שנאמרות בצורה מסוימת, בזמן מסוים, לבטא את זה. קריאת שמע עיקרה קבלת מלכות שמיים, אבל צריך לבטא בצורה מסוימת. אבלות יש לה פעולות חיצוניות, אבל עיקר האבלות הוא תחושת הצער, האבל שאדם חש בליבו. עכשיו כשהוא בא להסביר לשמה צריך את שניהם, אז פה נכנסים לכל ההגות האורתודוקסית שלו, והטענה היא שלדבר רק על חוויות סובייקטיביות זה בסופו של דבר מועמד לזיוף. יש צורך במשהו אובייקטיבי כדי לתת איזשהו גבולות ברורים, כדי שהחוויה תהיה חוויה אותנטית ולא תזדייף, ולכן רק להגיד אני מהרהר תשובה בלב זה לא מספיק, צריך איזושהי אמירה או ביטוי. אבל אז כמובן הגמרא בקידוש, מה קורה לה? מתחילה להיות עוד פעם קצת בעייתית, וזו נקודה באמת בעייתית, כי תמיד ההוכחה שלו שיש קיום שבלב הוא, שהוא מצא מקומות שאפשר בלי המייסה, אבל אם אפשר בלי המייסה, אז מה צריך אותו? זה לא נקודה פשוטה, אני אומר לכם בכנות, אבל מבחינת כאילו הקטע שהוא בחר פה, הוא בחר לתאר בעצם שני דברים, אני מסכם את זה, נעבור לגמרא, הוא בעצם מתאר שהיות והחטא יש בו שני תהליכים, יש בו שני תהליכים, לכן גם בתהליך התיקון של החטא יש שני תהליכים. היות וחטא כולל בתוכו גם את הפיכת האדם לרשע בגברה, אז תהליך התשובה צריך להפקיע את שם הרשע. אם שמתם לב לשפה שיש כאן, עדיין אין פה שום מילה של יצירה עצמית. זה הקטע הישן מאגרות הגריד. כשהוא מדבר על התהליך הפנימי של האדם, הוא מדבר על הפקעת שם רשע, או בלשון אחרת, לאיפה אני חוזר? למקום הקודם שהייתי בו. עדיין אין פה שום יצירה בקטע הזה. הייתי אומר יותר מזה, אין תשובה בקטע הזה עדיין בלי חטא. הייתי עכשיו גם יותר מזה, כשאתה מדבר כאילו מה התשובה עושה, צדיק הוא לא ההפך מרשע, שברור. אתה הופך מרשע למה? לא. ללא רשע. לא שאתה הופך, לא הפכת לזה צדיק. הפכת ללא רשע. זה עדיין לא קיים בקטע שקראנו עד עכשיו. זה הקטע הלמדני. הדבר השני כאמור הוא התיקון שקורה בעולם, החפצה של החטא נקרא לזה, שדורש כפרה. והתשובה פועלת בשני המישורים, כן, הדוגמאות המובהקות שלו, אני חוזר, כדי לחזור להיות כשר לעדות. שיטת רבי, זה לא מביא פה, אבל הזכרתי, שיטת רבי שיום כיפורים מכפר בלי תשובה. בעיניו אלו הדוגמאות ההפוכות. רבי יכול לכפר בלי להפקיע שם רשע, והגמרא בקידושין ובעדות, שם לא מעניין אותי הכפרה, שם מעניין אותי השם רשע בגברה. אלו שני דברים שהם שונים לגמרי. מה שנתחיל בפעם הבאה, זה הפסקה הבאה, שכאן אנחנו נראה שמתרחשים שני דברים. ראשית, עד עכשיו שני דינים תמיד איך הם פועלים בבריסק, אחד ליד השני, ונוח לך שיש שני דינים, אפילו טוב, גם תראה סתירה ברמב"ם מה טוב ומה נעים, וזה גם התפיסה היסודית שהמציאות היא כזאת. מה שהולך לקרות בקטע הבא זה שני דברים. אנחנו נראה איפה הפקעת שם רשע הופך להיות לא רק להפקיע שם רשע, אלא ליצור. וזה לא נמצא בכלל בפיגרות הגריד, ולמטה פה יהיה כתוב מי נתן לו את הרעיון, לפתח את זה יותר בכיוון הזה, זה מקס שילר, הוא כותב את זה פה מפורש. והדבר השני שהולך לעשות זה הוא קצת הולך להתחזר לשני דינים. דהיינו, יש פה שני דינים, הוא הולך להגיד אחד הוא עיקר ושני הוא תפל. הוא הולך בעצם לקחת את הפקעת שם רשע ולהעלות אותו על ראש שמחתו ולומר שזה עיקר התשובה. אם בקטע שקראנו עד עכשיו קוראים שני דבר, הייתה סתירה, זה קורה וזה קורה, בקטע הבא מה שהולך לקרות זה שהכפרה הופך להיות משהו משני. הוא אומר ככה נויצרים חושבים, לא ככה צריך לחשוב. התשובה הפנימית היא הופכת להיות בעצם הדין המרכזי. זה דבר לא אופייני בעולם של שני דינים. כמעט ברור שבמקרה כאן הוא בא מתוך הזדהות נפשית פנימית עמוקה עם הרעיון הזה, ואז הוא גם יהפוך מהפקעת שם רשע ליצירה עצמית. זה פעם הבאה בלי נדר, אנחנו צריכים משם. אוקיי, בואו נעבור לגמרא.